אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שמביא לכם אנשים שנמצאים בדרך, כמו שאני נמצא בדרך, כמו שאתם נמצאים בדרך, אבל אנשים שלמדו דבר או שניים שאני רוצה להעביר גם לכם, כדי שאתם תוכלו להצליח יותר, להגשים את עצמכם, להגשים את הפוטנציאל האישי, העסקי, הכלכלי, והיום יש לי את הכבוד הגדול להיפגש פה עם ליטל אסיף, של ליטל אסיף, רק כדי לשים עליה איזה כותרת, מה היא, זה חצי שעה, אז תפנו, אל תשלחו לי איזה טלפונים, סתם אני צוחק. ליטל אסיף, פסיכותרפיסטית, MA בעבודה סוציאלית, לימודי רווחה, בריאות, מטפלת CBT, יועצת ומרצה, מלמדת על מיינדסט לבניית חוסן פנימי ודיוק חיים אישי ועסקי, ובדיוק בגלל זה הבאתי אותך. אז קודם כל, אהלן.
היי, תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף. אני חייב להגיד לך, באמת קודם כל לחלק לך, זה מחמאה להתחלה. אני, כאילו, אני ואת הרבה זמן, כאילו, באיזה מין עולמות מקבילים כאלה, והיית אצלי פעם, נראה לי, אני עוקב אחריי, אחת עוקבת אחריי כזה, וכאילו איזה מין, כזה רומן סמוי ומקצועי, חברים, שנמצא שם מאחורי הקלעים, ואני חייב להגיד לך שאני, ואמרתי לך את זה בשיחות המקדימות, אני מת על התדר שלך. אני מת על התדר שלך. יש משהו בתדר שלך שעושה לי, וואו, איזה כיף.
אולי כי הוא לא מאוד שונה מהתדר שלך. יש משהו אנרגטי דומה.
יכול להיות, אבל סגנון התקשורת שלנו הוא מאוד מאוד שונה. את בן אדם, by far, הרבה יותר רציני ממני, הרבה יותר כזה אסוף, מסודר, לא יודע, ככה נראה לי לפחות. אני יותר מתפרע, יותר, את יודעת, פחות, יותר מבולגן, אבל יש בך משהו, וגם בטונציה שלך, שאני מת על זה, ואמרתי, אני חייב את הקול הזה פה אצלי בפודקאסט, ושמעתי אותך אצל אירון מור לפני זה כמה חודשים בפודקאסט, ואמרתי, יו, אני חייב להביא אותה, כאילו...
איזה כיף לי, רווח נקי שלי.
אז זהו, אז רווח נקי בעיניי למי שיצפה או יקשיב לפרק הזה, והפרק הזה שמנו לו כותרת, וקראנו לו הדחדכת הלאומית. עכשיו, אני אגיד לך משהו, ושאלתי אותך גם בשיחה המקדימה, האם גם את מרגישה שקיימת איזה דחדכת לאומית? מאז הקורונה הרי הייתה פה איזה מהפכה מטורפת, אנשים איבדו, אנשים התעשרו, אנשים הפסידו, אנשים זה... כל אחד ממציא את הגבינה שלו מההתחלה.
נכון.
אבל אני מרגיש בשיווק, אני מרגיש בשיחות עם אנשים, אני מרגיש בקורסים שלי, אנשים, חלקם, אני רואה על העיניים שלהם שהם עבודים. וגם אני נכנס לפעמים לאיזה מין דחדכת, ואני אומר, אם אני נכנס לדחדכת, שאני יחסית נמצא בעשייה גבוהה, מה יגידו אזורי הקיר? באמת, מה? אז איך את רואה את זה?
זה ממש נכון. קודם כל אני רוצה להגיד לך שכל מי ששומע אותנו, אז שידע שאנחנו לא הולכים לבאס אותו היום, אלא אנחנו הולכים לתת כמה שיותר אפשרויות, לפתוח את האפשרויות, לתת כמה שיותר כלים, רעיונות ודרכים, לאסוף את עצמנו, בדיוק כמו שאמרת, ללכת לכיוון של חוסן פנימי, לבנות את עצמנו מחדש, כי יהיה צורך פה בבנייה מחדש, ואנחנו בטח עוד ככה ניכנס לרבדים השונים של למה ואיך נצטרך לבנות את עצמנו מחדש, גם אישית, גם מקצועית, גם עסקית, גם בתוך חיי עבודה, ואפילו בתוך חיי המשפחה. מסכימה איתך לגמרי, זה נוגע בכל אחד, בכל בית, לפי דעתי בכל העולם, אבל אנחנו נתייחס למה שקורה איתנו פה. כמובן שזה נגע גם בי באופן אישי, כאילו, אם אפשר להגיד משהו גורף על התקופה הזאת ועל המצב הזה, שפשוט אף אחד זה לא עבר עליו מלמעלה, אפילו אם אתה רוצה לדבר על אנשים שהצליחו מאוד, והתעשרו, או בוא נגיד, הכוכב שלהם דרך דווקא בתקופה הזאת, גם הם עברו שינוי, גם נכון. שינוי לטובה הוא משהו שהאורגניזם, הבן אדם, והתא המשפחתי והתא החברתי, צריך להתארגן סביבו מחדש. אז זה אומר שכולם, משהו זז אצלהם. עכשיו, כשמשהו זז, ושוב אני לא סתם אומרת גם לטובה, ההתארגנות מחדש היא דורשת הרבה אנרגיה שכלית, הרבה יכולת מנטלית, המון יכולת רגשית לנהל את המצב הזה, גם לטובה וכמובן שזה גם לרע, ואז נוצרת מין תחושה כזאת של דאון, של דכדוך, של איזשהו כובד כזה, כי אנחנו באמת צריכים באיזשהו מקום לוותר על הישן ולמצוא את הדרך החדשה, ולפעמים להוריד מאיתנו כל מיני, סתם אני רוצה לתת לך דוגמה טובה ש... יש לי עץ במבו כזה חמוד בסלון, ומדי פעם אני גוזרת חלק ממנו, ואז נוצר איזשהו ניצן חדש במקום אחר. אבל כשנוצר הניצן החדש במקום אחר, אני רואה שאני התחלתי לשים לב שהעלים בענפים האחרים מציבים. וואו. אין את הכוח הזה, זאת אומרת, יש פה איזשהו, אני הרבה מדברת על הנושא הזה של כמה אנרגיה יש לנו בכלל לחיים, ואנחנו, אם תרצה, אנחנו נוכל להיכנס לזה, אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן, אבל איך אנחנו מחלקים את האנרגיה הזאת, שיהיה לנו כוח לדברים החשובים, ולדברים הלפעמים פחות חשובים, או אלה שאנחנו צריכים לשים אותם בצד, זה הכל סך הכל משחק סכום אפס, יש לנו את אותה אנרגיה, מרגע שאני קמה בבוקר בשעה 7, ועד שאני הולכת לישון בשאיפה 11, יש לי את אותם שעות ואת אותה אנרגיה. עכשיו אני יכולה למשוך את השמיכה הזאת לאן שאני רוצה, אבל בסופו של דבר חלק מזה יצטרך להיות קצת בצל. כאילו אנשים חושבים, אולי בגלל העידן שלנו, שהוא כזה נראה הכל פתוח, ויש לנו מחשבים בכף היד, והכל כזה נראה מחובר, נראה לנו שגם אנחנו הפכנו להיות איזשהו מין אומניפוטנטים כאלה, איזשהו מין מחשבים כאלה ש... לא חייבים בחיים לעצור אותם או לחבוט אותם, ואני גם לא פעם שמעתי, אפילו בקליניקה שלי, מין משפט כזה של מה צריך לישון בכלל, לישון זה לחלשים, הלוואי שלא היה צריך לישון, כאילו נדמה לנו שאנחנו גם הפכנו לאיזשהו יצורים כאלה בלתי נדלים, אבל כן. בפועל זה לא נכון. אם יש משהו שאני רוצה לדבר עליו בצורה מאוד ברורה, זה שאני חושבת שחלק מההתאמה החדשה שאנחנו צריכים לעשות, היא קודם כל התאמה להבין, וזה כאילו קצת ללכת אחורה, אבל זה בשביל ללכת קדימה. זה להבין שאנחנו עדיין יצור ביולוגי, סוג של חיה, שלא מותאמת, לא מותאמת לחיים בעולם המודרני. מבחינה ביולוגית, אנחנו לא מתאימים לעולם שאנחנו חיים בו. עכשיו, זה אומר שבעצם...
בינתיים את מורידה אותי, כן? אבל
כן, תמשיכי. רגע, אבל אנחנו, אבל אתה יודע מה? הכל הולך לכיוון הזה של התיקון, של האיזון מחדש, כי בעצם, אוקיי, אם רצנו כמו משוגעים 100 שנה, ועלינו 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 ברמה כל הזמן, וחשבנו שהבור הזה הוא בלי תחתית, אני אומרת שצריך לעשות חישוב מסלול מחדש, שצריך לראות איך אני מכניסה, גם את היכולות שלי, גם את הכישורים שלי, גם את התשוקות שלי, וגם את הקצב האישי שלי, לאיזשהו בלנס שיאפשר לי חיים טובים מחדש. לא סתם כל כך הרבה אנשים, סליחה, היה להם קשה כאילו לחזור מהקורונה, לחזור מה... איך קראו לזה שאנשים היו בבית?
מהסגר.
מהסגרים, היה קשה לחזור. למה קשה לחזור? אני נגיד אף פעם לא קשה לי לחזור לבית קפה שאני אוהבת, לא קשה לי לחזור להיפגש עם חברים, למה היה לי קשה? קשה בגלל שזה לא מדויק, שאנחנו באיזושהי מין אנרציה, שהיא לא מהדהדת אותנו בדיוק, ואז מה שקורה לנו, זה שפתאום כשמאפשרים לנו חופש מזה, זה כמו שקשה לחזור, כמו שביזות יום א', זה כמו שקשה לחזור מחופש, קשה לי לחזור למה שלא מהדהד את היכולות שלי בצורה מדויקת. עכשיו זאת הזדמנות לקחת את הדכדוך הזה, לקחת ואולי ניכנס שלב שלב עוד מעט, ופשוט להגיד, אוקיי, אם זה קשה לי, בוא נראה מי אני בעצם, מה באמת מדבר אליי, מה היכולות שלי, אולי צריך לעשות בכל מיני מקומות איזה, שוב, חישובים קטנים של מסלול מחדש, להתאים את החיים שלי למה שהולך להיות, וחלק ממה שדיברנו עליו, שזה באמת, זה באמת להתחיל מהנמוך, זה שאין מה לעשות, אני מקווה שאנשים מבינים ומפנימים, שמה שהיה לא יהיה, כאילו זה לא הולך לחזור, החיים בדיוק כמו שהם היו.
בבאם, זהו, טלת פה פצצה, טלת פה פצצה, חבר'ה אולי זה יהיה שם של הפרק, מה, אולי זה יהיה שם הפרק, נראה, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, הנה אני רושם לי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואת יודעת מה, עושה לי כאילו איזה אסימון נופל לי, זה אנחנו אולי בשלב באמת שאנחנו חייבים קצת להסתכל רגע פנימה ולדייק, כי אנחנו עברנו פה איזושהי תהפוכה, בסדר? עבר פה איזו רעידת אדמה, העולם השתנה לחלוטין, עכשיו אנחנו יוצאים ככה החוצה מה... ומתחילים לראות השברים נקרא לזה, העולם, אגב, מהר מאוד, חלק ממנו לפחות, הוא עץ, חזר למסלולו באופן מאוד מאוד מהיר, חלק אנשים יכול להיות שזה נורא קשה להם אגב.
נכון.
המהירות הזאת היא לחזור חזרה, פתאום הם היו באיזה מין שנתיים של התכנסות, רגע להסתכל רגע מה חשוב, פרופורציות, אולי כבר לא בא לי לעבוד כל כך קשה, הרבה ממש. אנשים לא בא להם אולי פשוט, זהו, אומרים חלס, לא רוצה להיות עשיר, לא רוצה, אם זה להיות עשיר, אני לא רוצה להיות עשיר. הם הבינו, וואלה, תן לי את הגינה הקטנה שלי, תן לי את לשחק עם הילדים, תן לי להוציא מעט כסף, לא לקנות כל כך הרבה. תרבות הצריכה ירדה, ואת יודעת מה, אני גר במושב, בבית שערים, אני באמת, אני דקה מרמת ישי נגיד, שהיא גם לא עיר גדולה, אבל יש בה הכל, יש בה מסעדות, יש בה מועדונים, יש בה סופר 24/7.
נכון.
ואני גר באמת בחלקת האדמה שלי, היום הגן של הבן שלי בא לבקר אותו בבית, לראות הבא, הוא היה מתאורץ בהתרגשות לגן, כדי שמוד מאוד יבואו, כן, הוא בן 5.5, ווואלה, אולי אני לא צריך את כל הדבר הזה עכשיו, אני רק אגיד עוד דבר אחד, פגשתי לא מזמן, נסעתי הביתה לאיזה מנטור מאוד מוכר בארץ, אני לא רוצה להגיד את שמו בגלל הקונטקסט, והוא עבר איזושהי תהפוכה בחייו, והוא גר עכשיו בדירה, כמו דירת רווקים נקרא לזה, ממש. דירה קטנה, לא פנסי, ממש לא פנסי, כאילו. ואמרתי, בונה, אתה כאילו עושה ערימות של כסף, עשית ערימות של כסף, זה, פה אתה גר? הוא אומר לי, תשמע, אני מאושר, אני מאושר, טוב לי, זה מה שאני רוצה, לא רוצה יותר מזה, כרגע לפחות. וזה באמת אולי הדבר הזה, שאנשים צריכים רגע לבדוק. מה את אומרת על הבדיקה הזאת? איך עושים את זה? על מה אני צריך לשים לב?
אם יש לך את זה... קודם כל, תודה שאמרת את זה, ששיתפת את זה, כי בעצם, כמו שאומרים, הרמת לי להנחתה, מה שקרה בדיוק הולך לשני הכיוונים. כמו שאמרתי מקודם עם הסמיכת אנרגיה שיש לנו, אז יש אנשים שבעצם הבינו שהם מתחו את הסמיכה שלהם יותר מדי, ואז הם לא שמו מספיק אנרגיה על המשפחה, על הילדים, על קשר עם הורים מבוגרים, או עם סבא וסבתא, או עם דודים, ואנשים אולי נפטרו במשך הזמן הזה, אולי הידרדרו, היה הרבה, הדור המבוגר חטף מכה קשה בקורונה, מעבר לזה שחלקם כאילו גם נדבקו וחלו, גם בכלל, לא בדקו את המספיק, הם לא הלכו לשירותים רפואיים, והייתה איזו הידרדרות של הדור הזה, אז בעצם אנשים גם יכלו להגיד, וואו, אני באמת מפספס את הדברים החשובים בחיים, אני מפספס את הקשרים האנושיים, אני מפספס את האהבה שאני יכול לקבל מהמשפחה שלי, אולי שווה לי לא לעבוד כל כך קשה, זה גם ככה מעייף אותי, ואני רואה שלא כל כך בא לי לחזור לזה, ולהוריד קצת הילוך, ולהיות יותר צנוע, אנשים יתרגלו לבשל בבית, אנשים יתרגלו לאכול ביחד בקבוצות, לצאת לפיקניקים, פתאום לשבת על הספסל, ולהביא איזה, אתה יודע, איזה תרמוס עם תה ושני קריחים, פתאום נהיה פשוט כיף, כאילו חזרנו למקום של המון צניעות.
אני רק חושב על עולם הדייטינג, מי שהיה בדייטינג בתקופה הזאת, אני לא, אבל כאילו, איך היו יוצאים לדייט, איך יוצאים לדייטינג בתקופה הזאת, זה היה קטע.
היה כיף, אני לא אשכח שאני ובעלי הלכנו לבית קפה, היה אסור להיות בבית קפה בפנים, אז פיזרו פשוט ארגזים כאלה הפוכים, כמו שפעם היו של תנובה עם החורים האלה, מפלסטיק, פיזרו ארגזים, ואנחנו ישבנו עם כוס קפה וכזה חצי מאפה שחלקנו בינינו על שני ארגזים, והיינו מאוד מבסוטים, ופתאום כאילו היה איזו ירידה של החומרנות הזאת, של הצריכה הזאת, שגם אנחנו חלק מהתרבות הזאת, וכאילו הרגשנו מאוד טוב. זה כיוון אחד שהדברים הלכו. הכיוון השני זה שאנשים שהרגישו באמת המון כאב פנימי, המון חוסר סיפוק, המון חוסר מימוש, חלקם עשו את התהליך ההפוך, ואני פגשתי לא מעט כאלה שאמרו, החיים קצרים, אסור לבזבז אותם, אני רוצה לעשות יותר מעצמי, ועשו שינוי, הלכו ללמוד משהו אחר, אמרו, מה יכול להיות? גם ככה הדברים מתפרקים בלי שאני יכול לצפות את זה, זרקו, כמו שאומרים, את האלקוט מעבר לגדר, ועשו דברים אמיצים ונפלאים, ויצאו משפחות מלא משפחות. אנחנו, כמה שנים לפני הקורונה, לקחנו את הילדים ונסענו שנה לתאילנד. קודם כל, זה גם חינך אותנו קצת לצניעות, כי גרנו שם בבתים תאילנדים, והורדנו, כאילו, הסתדרנו שנה שלמה עם כל אחד עם מזוודה, ולמדנו שלא צריך את כל הארונות והחפצים, מספיק כל אחד עם מזוודה.
באיזה גיל הילדים? באיזה גיל הילדים היו?
הילדים היו 16 ו-9. זה היה לפני הקורונה. אז, וזה באמת לימד אותנו כאילו, וגם התרגלנו להיות רק ארבעתנו ביחד, וכאילו היה משהו שנורא הכין אותנו למה שבא אחרי שחזרנו. אבל
וואו, סימלט, איזה קטע, איזה
כן,
קטע.
כן, זה קטע מטורף שכאילו שכולם היו בסגר ובישלו לבד וזה, אנחנו אמרנו, טוב, אנחנו כבר עשינו את זה, כבר היינו ארבעתנו ביחד כזה במין סיר לחץ כזה, דווקא לא לחץ, זה היה ממש סיר של תבשיל, היה ממש כיף להיות ביחד, והתרגלנו גם לצמצום, וממש, זה היה ממש הכנה טובה,
וואו.
שאיכשהו היקום הכין אותנו לזה, אבל שים לב שאחרי הקורונה, הרבה יותר משפחות עושות את זה, זה כבר היום לא דבר בכלל מוזר לשמוע על זה, זה בכלל לא נדיר, אתה מכיר כל כך הרבה משפחות שאומרות, אנחנו נוסעים לכמה חודשים עם הילדים, אנחנו רוצים
אנחנו
לראות עולם.
אנחנו כבר היינו בבדיקות, כבר כמעט, כבר חשבנו על ממש מעבר, רק בגלל אולי הגיל של הילדים, שעוד קצת אותי הלחיץ, אשתי כאילו, אין לה שום בעיה לעזוב עכשיו, אבל באמת, ילדה אז הייתה בת שנה, משהו כזה, אז אותי זה קצת הלחיץ, אמרתי, לא יודע, אני לא אעשה את זה בקלות, אבל חשבנו לעבור למרכז אמריקה, יש שם קהילה נודדת כזאת.
נכון, נכון, יש שם קהילה נודדת, ויש קהילות נודדות באירופה, ופתאום נפתח לאנשים הראש, אז עכשיו אני מדברת על מה שמדבר אליי ואליך, אבל זה קרה גם בעסקים, זה קרה גם ביזמות, זה קרה גם בהתקדמות עסקית, שנפתח לאנשים הראש, וממש כאילו הגבינה הזאת שזזה, היא זזה גם לכיוונים חדשים, כאילו הם אמרו, רגע, מה בעצם עוצר אותי? הכל בשנייה יכול להתחרב, בוא ננסה משהו, בוא נעשה דברים חדשים. אז זה הלך כאילו לשני הכיוונים, אבל בעצם, בסופו של דבר, מה שקרה זה שהסטטוס קוו שחיינו בו הרבה שנים, אני ככה ואני רץ ואני נוסע כך וכך פעמים בשנה לחול וזה, הסטטוס קוו הזה קצת התערבב לנו ואפשר לנו לראות אפשרויות חיים חדשות. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להיות במין מוד כזה שהוא מאפשר מצד אחד קבלה של החדש, של החלקים שאני לא יכולה לשנות אותם, ובו זמנית להחזיק באותו זמן את התנועה קדימה של מה שאני, מה שחשוב לי ומה שאני כן רוצה להביא לידי ביטוי בחיים שלי. אני מכירה במשך יותר מ-20 שנה עובדת עם אנשים, מטפלת, מלווה אנשים במלא מסגרות, גם מסגרות פורמליות של קופות חולים וכל מיני כאלה מקומות, וגם באופן אישי בקליניקה פרטית ומלמדת, ואני אומרת לך שכמעט לא, ועבדתי עם אנשים בסוף חייהם, אנשים גם קשישים, גם חולים מאוד, אני אומרת לך שיש מעט מאוד אנשים שפגשתי, שלא הייתה שום אפשרות תזוזה עבורם, באיזשהו אספקט, זאת אומרת, או מבחינת יכולת באמת לשנות מצבי חיים, או מבחינת יכולת לשנות יחסים וקשרים, תמיד תמיד יש לנו לאן להתקדם ומה לדייק בחיים שלנו, לכיוון יותר שמח, יותר מסופק, בוא נגיד ככה, אם נגיד אושר זאת מילה שהיא לא ברורה לרוב האנשים, והם לא מבינים מה זה אומר, אבל זה שאני קם בבוקר ו... טוב לי, אין לי מועקה על הלב, אני סך הכל רגוע, ואני מסופק מהחיים שלי, אני הולך לישון, אני אומר, וואלה, היה כיף. אפילו אתמול דיברתי עם בעלי ואמרתי לו, מה היה טוב היום? והוא אמר לי, היה לנו יום טוב היום, קמנו בבוקר, הלכנו ברגל, נפגשנו עם חברים, עם משפחה במסעדה, עכשיו בערב ישבנו עם הילדים, ראינו איתם סרט, כאילו מצאנו ביום יום, שהיה לנו יום משמח ומספק, לא קרו בו דברים גדולים, אבל היינו ביחד והיה לנו כיף, אז כאילו היכולת הזאת למצוא את המקום שמספק אותך בחיים, הוא אפשרי ממש עד הישורת האחרונה של החיים שלנו, אין דבר כזה שבן אדם לא יכול קצת להנדס את החיים שלו יותר טוב.
אני רגע אשאל אותך כזה דבר, תראי, הקורונה, יש פה, קודם כל אני אגיד מה היה המצב שלי, ואחרי זה אני רוצה לשאול, איך את ראית אנשים אחרים, כי אנשים הגיעו אלייך בטח, או שצלצלו, או שאולי לא, אני לא יודע.
בזום, כן, בזום היו הרבה הרבה פניות.
אבל אני אגיד לך מה מתחבר לי כל הזמן בשיחה הזאת, השיר סטלבט בקיבוץ. ההורים שלי הם קיבוצניקים, אחותי גרה עם ארבעת ילדיה ובעלה בקיבוץ אילות, ביחד עם, כאילו, ההורים שלי גם שמה, והיינו שם בסגר השני, חודש שלם ירדנו עם הילדים,
וואו.
היה לנו דירה, ואמרתי, וואו, איזה כיף, מה זה העולם הזה, איזה חוצפה. עליהם זה כמעט ולא השפיע בכלל, היחידים אולי בארץ באמת, שהיו פחות או יותר באותה קפסולה, לא שינו כמעט שום דבר, בגלל
לא שהם היו
בקפסולה, לא היו צריכים, הם דאגו שיהיה קפסולה אבל סגורה יחסית, עשו בדיקות, מן הסתם, רוב האנשים התחסנו, אני מניח, והחיים היו בדיוק אותו דבר, זה היה פשוט מדהים לראות, הילדים רצים, חוזרים, הולכים, הולכים לחברים, חוזרים, זה היה פשוט כיף לראות, כמובן, שוב פעם, בקפסולות, שלא תביאו לי משטרה עכשיו פה לדלת של אחותי, אבל אני יכול להגיד שאני באמת עברתי שם איזה, הייתי מרצה במשרה מלאה, פרונטלי 100%,
וואו.
הכל פרונטלי, 5 הרצאות בשבוע, ממש ככה, וליוויים קצת בפגישות, ואז הכל ביום בום. עכשיו אני עם ילדה בת חודש, בת שלי בדיוק נולדה, אני לפי דעתי הייתי עם דיכאון אחרי לידה, זו דעתי.
אני זוכרת שכתבת על זה, נכון שכתבת על זה? אני זוכרת את זה.
בוודאות, אני אומר את זה, אני מדבר על זה מלא, גם בהרצאות שלי וגם במיילים שלי ובפוסטים, ואני לא יודע.
אני ממש זוכרת את זה.
והייתי, אני אומר לך, חצי שנה בהשתבללות, אנשים שאלו אותי, תגיד, אתה יכול לעלות ללייבים, תדבר, תן תקווה לאנשים, תעזור. אמרתי, חבר'ה, אני עכשיו, תנו לי חמצן, אני לא יכול לעזור לאף אחד, לא יכול לעזור לכלום. בקושי לעצמי אני עוזר. עכשיו, ואז, אחרי שהתעוררתי על עצמי, אחרי איזה חצי שנה, היה לי באמת איזה מין, טק, איזה מין כזה, רגע, מה הולך פה? לא, אתה לא עכשיו נופל למקום הזה. ופתאום עשיתי שינוי, התחלתי לעשות כנסים גדולים, והתחלתי, כמו שאמרת, לעשות דווקא סוויץ', יאללה, אני חייב להספיק יותר, אני חייב הרבה יותר.
כן.
אז קודם כל, איך את פגשת את האנשים בקורונה? איך את, כאילו, איך ראית, האם ראית יותר, האם שמעת יותר אנשים, יותר מקרים, או שזה נשאר אותו דבר, או פחות?
קודם כל, תן לי לשאול אותך, אתה עכשיו ככה בהסתכלות, בפרספקטיבה של זמן, אתה יודע מה קרה לך שם? אתה מבין מה קרה שם?
שמי, אני ממש הרגשתי שכל המוכר, הידוע והבטוח, נעלם לי לחלוטין מבין הידיים, הייתי כמו איזה עלי נידף, ממש. עכשיו, שנים אני אומר לעצמי, תתחיל לעשות בזום, תתחיל לעשות דיגיטלי, תתחיל קורסים, תתחיל דברים, תקליט דברים, שיהיה לך הכנסה פסיבית, תעשה דברים, ואני כל מיני אומר, כן, כן, מחר, 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 מחר.
יש שוטף, שוטף.
בדיוק, והקורונה הגיעה, ואני כאילו, לא היה לי ברירה, לא הייתה לי ברירה, אז עשיתי. והיום יש לי קורסים דיגיטליים, ויש לי הכנסות, כאילו, ויש לי את הזום, והיום 99.9, זה.
כן.
זה מה שאני עושה, לטוב כן. ולרע, כן.
אז בעצם כשהרגשת שאתה עלה נידף, והיום יום שלך, נלקח ממך, בעצם הדברים שאתה רגיל אליהם נלקחו ממך, זה דחף אותך מחוץ לאזור הנוחות, וזה שם אותך, איפה זה שם אותך? זה שם אותך במקום של נגיד חוסר ביטחון אל מול העולם, או חוסר ביטחון?
תראי, אני יכול להגיד לך ששנאתי שכירים תקופה, הייתי במושב הולך עם הבן שלי, הבן שלי היה בן 2.5, כל בוקר, אשתי הרי חופשת לידה, ילדה בת חודש, היא נשארת בבית איתה, ואני כל בוקר אומר, טוב, לפחות יש לי שטח, לפחות יש לי חוץ, יש אנשים שהיו קומה רביעית, קומה חמישית,
בלי מרפסת.
בלי מרפסת עם 4-3 ילדים, יש לי דודים כאלה.
זה קשה מאוד.
כאילו, אני היום, כאילו זה לראות בראש, מה זה? אז כל יום הייתי יוצא עם הבן שלי, סוחב פקלאות, שם אוכל, יוצא לשטח, ממש, לשדות, ועובר, לפעמים היינו בשכונה, אבל כל אחד ככה, לא מתקרב לשני, היה המון פחד, המון פחד בהתחלה.
חד משמעי.
ואני כאילו, בהתחלה אמרתי, חבר'ה, די, חלס עם השטויות האלה, כאילו, עם כל הכבוד, אנחנו לא בני 60, 70, 80, יש לי כבוד לאנשים האלה באמת, והם באמת סבלו הכי הרבה.
נכון.
סבא שלי, לפי דעתי, נפטר בגלל שכבר לא היה לו חוגים, בן אדם ב-90, לא היה לו חוג צילום שהוא הולך אליו פעם, פעמיים בשבוע, עבר קורונה, החלי מקורונה, אבל הוא מת מדיכאון, הוא לא מת מהקורונה.
נכון.
ושוב, אני לא מוריד מהקורונה, יש כאלה שכן נפטרו מהקורונה, אז זה המקום שפגש אותי, ואז זה ממש הרגשתי שאני מאבד את זה, אני סוג של וורקוליק, העבודה היא מאוד חשובה לי.
כאילו, העבודה במידה מסוימת מגדירה אותך.
היא מגדירה אותי.
נותנת לך משמעות.
נותנת לי משמעות ופשן והמון זה עכשיו.
וכוח אפילו, כוח.
וכוח, וגם זה, אני גם חי בעולמות, וגם את כזאת, את חי בעולמות ההתפתחות האישית, סוג של אז, כאילו כשאתה לא עושה את זה, אז מי אתה מול הילדים שלך, מול עצמך, נכון. והיה לי נורא קשה. שמה קצת איבדתי את עצמי, ולקח לי זמן, פשוט לקח לי זמן, עד שיום אחד ככה התעוררתי, ואני גם לשמחתי ולצערי, עברתי דיכאון קליני לא פשוט בחיי, ואני מודע למקומות האלה שאני מסוגל...
אתה מכיר את הנקודות.
בדיוק, אני מכיר את התאומות האלה, אז ברגע שראיתי את התהום, כבר ידעתי לאן זה מתקרב, והיה לי כל מיני סוגים של דברים, של מה אני צריך לעשות כדי לצאת מזה, ויש לי איזה מנגנון פנימי מאוד חזק, איך לא להיות שם במקומות האלה. וזה מה שמשאיר אותי באמת במקום מאוד טוב יחסית.
מדהים. אז כן. לא סתם אני שאלתי אותך את זה, לא שאלתי אותך את זה כדי כאילו לעשות לך טיפול בשיחה.
לא, טיפול, חבר'ה, טיפול.
אלא כדי באמת להראות לך מה קורה לבן אדם כשהוא נתקל בעצם בחוסר ביטחון, בקיר, אצל כל אחד זה פוגש אותו במקום אחר, אחד מרגיש באמת חסר ערך, אחד מרגיש חוסר משמעות, אחד מרגיש מנותק מקשרים חברתיים וזה משפיע עליו נורא קשה, כל אחד פגש את זה במקומות אחרים, ובאמת בדיוק כמו שאתה מתאר, קודם כל גם הסבים שלי שניהם נפטרו אחרי הקורונה, והם כאילו, אני ראיתי איך הקורונה ממש דרדרה את המצב שלהם שהרבה שנים החזיק וגיל 90 פלוס, אז באמת הדור הזה חטף הכי קשה, אני חושבת 60 ומעלה וה-80 ומעלה, כמו שדיברנו עליו כבר, ואנשים בגילנו היו צריכים להבין שוב מה הם הולכים לעשות אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה מאפשר לך גמישות הרבה יותר בריאה. למה? כי אם אני יכולה להגיד את זה בצורה מאוד בוטה, אנחנו ראויים לחיות פה ולהיות פה בטוב מעצם קיומנו, רק שאף אחד לא חושב ככה. זאת אומרת, לכולנו יש תנאים שרק אם אני ממלא אותם או ממלא אותם, אני ראויה להיות פה, אם אני עובדת, או אם אני נשואה, או אם אני אימא, או אם אני אדם יצרני לחברה, או אם אני בת משפחה טובה, או אם אני עושה כסף, יש תנאים שעושים אותי ראויה לחיות פה. אבל זה לא נכון, כי אנחנו ראויים, אנחנו ראויים כמו כל פרפר וצב ועשב שוטה ועץ זית, בעצם זה שהגענו לפה, זה אומר שיש לנו זכות להיות פה, אבל התניות הפנימיות שלנו כאילו למימוש עצמי, שחלק מהם זה טוב, אתה מבין שלא היינו מגיעים לשום דבר בחיים האלה, אם לא היה לנו דרייב פנימי להשיג יותר, אם היינו כן. חתול, והיינו יושבים כל היום, אני לא פעם מסתכלת על חתולים, ואומרת וואו, זה כיף להם, איזה חיים פשוטים ונוחים יש להם, הם לא כל הזמן חושבים, וואי, עוד לא עשיתי את זה, עוד לא זה, עוד לא הגשמתי את עצמי, עוד לא הוכחתי את עצמי, אין להם את הדבר הזה. אצלנו זה מובנה כאילו במנגנון האנושי, אז מצד אחד זאת הברכה שלנו, כי זה מה שמקדם אותנו, אבל מצד שני זה הכללה שלנו, כי אנחנו לא רואים את עצמנו ראויים מעצם קיומנו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שזה פגש אותך, כמו שזה פגש מיליונים אחרים, במקום כזה שאומר, אם לקחו לי את כל מה שאני מגדיר את עצמי בזכותו, כאדם שראוי לחיות פה בעולם הזה, כאבא ראוי, כאיש מפרנס, כמי שמבטא את עצמו, ועכשיו אין לי את זה, אז מי אני בכלל, ומה אני אעשה פה, וכאילו מה אני שווה, אם אתה הופך להיות כמו חתול.
ועוד היה את האלה, עוד היה את השכירים האלה, שאמרו הם נזקקים, הם יכולים לצאת לעבודה, את זוכרת את זה?
נכון.
אתה סוג ב', אתה לא נזקק, אתה לא יכול לקבל אישורים, אתה לא יכול לקבל לנסוע. אני זוכר שנסעתי עם אשתי ועם הילדים, ואני אומר, מה יקרה, משטרה תתפוס אותנו?
ממש.
ואני אומר, מה אני עבריין? מה זה הדבר הזה?
נכון.
רוצה לנסוע רגע שנייה, להביסה לפה, הביסה לשם, אסור לך לצאת.
ממש.
מה?
הצעדים שננקטו היו מאוד מאוד חריפים, וגרמו עוד יותר, דרך אגב, היום מדברים על זה בגלוי, שהצעדים היו חריפים מדי, וגרמו מאוד להגברת המצוקה, כאילו המצוקה הנפשית, המצוקה הרגשית, המצוקה הבריאותית שאנשים נקלעו אליה, זה ידוע, אתה בטח מכיר טוב טוב את הנושא הזה של הסטרס, ואתה יודע כמה שהסטרס גורם לנו להיות חולים כשהוא לא במידה נכונה, הסטרס הוא גם מנגנון שהוא בא לטובתנו בסך הכל.
אני לא רוצה לעשות את זה פוליטי, אבל אני זוכר את האמירה של בנט, שכאילו אמר שיריבו ביניהם, המשפחות, כאילו, שהוא רוצה שאנשים יריבו, אני לא יודע, אולי אני מסלף קצת את הדברים שהוא אמר בדיוק, חבר'ה.
לא, הוא אמר בדיוק את זה, הוא אמר, אני רוצה שההורים יריבו ביניהם, אז כאילו, אמירה כזאת שבאה מטעם איזושהי הנהגה, או מי שרואה את עצמו כמנהיג, יש בה בעייתיות שהיא מאוד ברורה, וזה אומר שפשוט עשו מניפולציות מאוד חזקות על האנשים כדי להשאיר אותם סגורים או זה. עכשיו, חלק מזה היה מפחד, וחלק מזה היה באמת, בוא נגיד בגלוי שכוח זה דבר מאוד נעים ומאוד ממכר, ומי שמקבל כוח, קשה לו לך, זה לא אני אמרתי את זה, זה היסטוריונים אומרים את זה, שכוח שניתן, אתה יודע, בקלות, יהיה קשה מאוד להחזיר אותו בחזרה. ואם אתה תשים לב, יש הרבה הגבלות וחוקים שעדיין נשארו בכל רחבי העולם, שכרגע לא קשורים בעצם למצב של הפנדמיה, אבל הם קשורים לזה שכששלטון מקבל כוח, זה קשה להחזיר את זה. אני פעם שמעתי שאמרו שלקחת כוח מפוליטיקאי זה כמו לקחת צעצוע מתינוק. זה לא פשוט, צריך לריב על זה, כאילו אתה קל לך לתת לו את הרעשן, אבל להחזיר בחזרה לא כזה פשוט, הוא יצרח והוא יתנגד, אז באמת חלק מהמז'רמנטס, כאילו מהצעדים שננקטו, הם היו מפחד, וחלק היו מהיכולת, פשוט אני פשוט יכול, אז אני עושה את זה, ואתה יודע, אז אנשים קיבלו רפורטים ויצרו אותה וזה, וזה לא משנה מה שהיה, כל מה שהיה יצר באמת לחץ נפשי, מנטלי, רגשי, מאוד מאוד חזק על האנשים, זה העלה את רמת החרדה, זה הוריד את מערכת החיסון של כל האנשים, מה שעשה אותם גם יותר רגישים לקורונה, שזה בעצם הלך הפוך מהכוונה, גם עשה אותם יותר רגישים לקורונה, גם יותר עצבניים, גם יותר... כשבן אדם הוא בהישרדות והוא חרד על עצמו, אז מצד אחד יש בתוכו מנגנונים ששולחים אותו להיות עם עוד אנשים, כדי להעלות את רמת ההישרדות שלו או הסיכויים, אבל מצד שני הוא גם נהיה יותר קצר, הוא נהיה יותר אפתי, הוא נהיה פחות כאילו, אתה ראית, אנשים נהיו פחות נחמדים אחד לשני.
מה זה ראיתי? אני רואה את זה עדיין, כל יום.
נכון. כמו שאמרתי לך, יש תהליכים ש... קל לקדם אותם, אבל כמעט בלתי אפשרי להסב אותם לאחור. אז כן, בעצם,
דורש,
אם אני
חושב... זה דורש אדפטציה ועבודה מאוד מאוד שורשית, כדי להחזיר את הדברים רגע לאחור.
זה דורש עבודה מטורפת, אני רק חושבת על זה שבעצם זה צריך להיות עכשיו, נניח, בשלוש שנים הקרובות, זה צריך להיות המוקד העיקרי של מערכת החינוך, למשל. הם צריכים רק, אתה רואה, אני לא רואה טלוויזיה הרבה שנים, אבל הדברים האלה מגיעים, הם מגיעים, ואתה שומע, סליחה, ואתה שומע שיש בבתי ספר התנגשויות נוראיות ואלימות בין תלמידים שאין לזה אח ורע, לא שמענו על זה אף פעם, למרות שתמיד הייתה אלימות, אבל לא היה כזה רוע. או מין מקום כזה של, אתה יודע, מקום כזה של רצון להערה לאחר, אני חושבת כאילו שעכשיו צריך שזה יהיה איזושהי תוכנית לאומית של כמה שנים, רק להחזיר את האחווה ואת הקשר בין האנשים, ולהבין טוב, שבאמת...
זה כנראה לא יקרה דרך ההנהגה, אני לא אכנס לזה, אני לא רוצה שגם תיכנסי לזה, אבל בוא נדבר אז על עסקים. יאללה. בוא נלך רגע לכיוון, זה את מה רגע לפני, שאלה אחרונה, תגידי, איזה, היו לך טלפונים בקורונה של ליטל, אין לי אוויר, בואי תעזרי לי כאלה, או אני מרגישה שהכל קורס, היו לך אנשים שצלצלו
כן, לך? ברור, אז לא רק אני, בכלל, אם תשאל כל אחד שעובד בתחומי הטיפול, אתה תשמע שהיה הצפה מטורפת של המרפאות לבריאות הנפש, של הקליניקות, אפילו של האשפוז, יצא גם חוזר שהראה שאשפוז פסיכיאטרי לנוער עלה בעשרות אחוזים, אולי מאות אחוזים, אני לא רוצה לא לדייק, אבל אליי באופן פרטי הגיעו הרבה הרבה אנשים עם תחושות בדיוק, כמו שאתה תיארת, עם חרדות, עם דיכאון, עם אובדן משמעות, שזה אחד הדברים הראשונים שצריך להחזיר, ואם אני חוזרת למה שאתה אמרת, אז בעצם אם לקחו מאיתנו עכשיו את המשמעות שתפסנו את עצמנו, ואני לא סתם עושה גרשיים, כי אני אומרת, אם אני האמנתי שהמשמעות בחיים שלי היא כי אני כזאת וכזאת, כי אני אשת עסקים, כי אני מטפלת, ולקחו לי את זה, זה ממש טוב, וזה לא גרוע בכלל, שאני אמצא לעצמי משמעות וחוסן פנימי, ואני אבנה לעצמי עמוד שדרה פנימי, שלא תלוי במה שאני עושה, שלא תלוי במה שאחרים אומרים עליי, שלא, כאילו, עכשיו אני יודעת שזה קל להגיד וקשה לעשות, אבל זה המסע שלנו, זאת העבודה, העבודה בחיים האלה, היא למצוא מי אני, ויש לזה גם נוסחה מאוד טובה, של מה שגורם לי אושר ומשפיע לטובה על אחרים, לי באופן אישי, כי כל אחד זה אחר בשבילו, מה שגורם לי אושר וגם עושה טוב לאנשים סביבי, זה פחות או יותר המקום שנותן לי משמעות. אז זאת העבודה שלנו, למצוא את המשמעות הזאת, ולהגיד, וואלה, גם אם 8 פעמים עכשיו יזיזו לי את הגבינה, יגידו לי, את לא יכולה להרצות, את יכולה רק זה, את לא יכולה, וואלה, אני עשיתי לפני איזה יומיים איזשהו תרגיל, שהוא אמר, תכתבי את כל היכולות שלך, ובהתחלה באמת כתבתי דברים רגילים, אני יכולה לעבוד עם אנשים, לטפל, אני יכולה ללמד וזה, ואחר כך אמרתי, מה עוד דברים, אז אמרתי, אני יכולה לבשל אוכל טבעוני, כאילו ברמות כאלה, אתה מבין שתגלה שיש בך הרבה יכולות, שכרגע מכל מיני סיבות, הם לא הפורטה שלך, זה לא מה שאתה עושה בעיקרון, אבל גם אם מחר יגידו לך, תקשיב, מהיום אתה לא יכול יותר לעשות את זה, אתה צריך לעשות משהו אחר, שזה לא יפגע בערך העצמי שלך מול מי שאתה, שאתה תגיד, אני יודע מי אני, מה הערך שלי, מה אני שווה, מה היכולות שלי, מה הכישרונות שלי, ומה אני עוד צריך ללמוד, ולא חשוב אם ייקחו לי את הגבינה לכל מיני מקומות, אני עדיין אמצא את הדרך לחיות פה חיים בעלי משמעות, בזמן שנותר לי על הכדור הזה.
אז איך אני עושה את זה ביום יום? בואי רגע ניתן פה כמה כלים פרקטיים, כי אני יש לי את הדברים שלי, יכול להיות שאני אגיד אותם, אבל חשוב לי ככה לשמוע ממך. איך עכשיו אני, נגיד בעל עסק, או בן אדם שרוצה עכשיו להתקדם, או להצליח, או לא יודע מה, ואפופו, שכירים, הרבה אנשים איבדו את העבודה, מאבדים את העבודה.
נכון.
ואז הם מגיעים, אני רואה אותם בקורסים אצלי, הם כאילו בן אדם שהיה מנכ״ל, פתאום הפך להיות כלום, או בן אדם שהיה בהייטק, פתאום הפך להיות כלום, בעיני עצמו, כן, כמובן, והוא מרגיש חסר משמעות, או שהוא יושב 2 בבית והוא לא מוצא עבודה, אז אנשים מאבדים לגמרי את הערך העצמי שלהם, אז מה אני עושה ביום יום? אז אמרנו, אחד, לחפש את הדברים שאתה יכול וטוב לך איתם.
כן, להרחיב מאוד את הפרספקטיבה, מאוד, 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 להגיד, ממש לעשות עם עצמנו תרגילים, אין דבר טוב, יותר מסימולציות אישיות. להגיד, אם מחר אני קמה בבוקר ולוקחים לי את כל מה שאני עושה עכשיו, אבל אני עדיין קמה בבוקר וצריכה עוד לחיות פה 40 שנה, 50 שנה, 30 שנה, מה אני הולכת לעשות? מה עושה לי טוב? מה משמח אותי? וצריך כאילו לפתוח את הראש במקום הזה ולהגיד הכל, אני רושמת הכל. אני אוהבת לאסוף מכתביות, לא משנה, הכל, פשוט לכתוב את כל הדברים.
אבל אני רוצה להקשות עלייך. אני רוצה להקשות עליך. תראי, המצב פה, אתמול דיברתי עם מישהי, היא אומרת לי, העלו לה את השכר דירה, תקשיבי טוב, כמה זה היה? 4,600 ל-6,500, משהו כזה, באיזה 2,000 שקלים. כאילו,
אני מכירה מקרים כאלה.
או מ-6 ל-8, זהו, בחוזה אחד, כאילו, זה לא עכשיו בהדרגתיות. אתמול הלכתי לקנות, קניתי ג'חנון. הלכתי לקנות ג'חנון עם הילדים, יום שבת. אני אומר לו, כמה זה ג'חנון בימינו? הוא אומר לי, 27, אני מסתכל עליו, אני אומר, מה? אני אומר לו, אמיתי? באמת?
אחד?
אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, זה המחירים, זה המצב, זה אני לא מגלגל עליך ממש רק ולוקח, כאילו זה אני מגלגל עליך את כל מה שאני סופג גם. אז זה נורא נחמד לדעת שאני יודע לכתוב מכתביות, או לאסוף מכתביות, אבל אני לא גומר את החודש נגיד, בן אדם כן. יגיד את זה, ואני עובד עם אנשים שהם נורא רוצים להצליח, אבל הם לא מצליחים לייצר את הדבר הזה, אז איך אני בעולם כזה, אז סבבה, אז אני מבין שיש לי עוד משמעויות, אני יכול להיות אבא מדהים, אבל אני גם חייב להביא כסף הביתה.
כן, אז יש לנו, קודם כל, אני רוצה לעשות שנייה הפרדה, יש את הקו של העבודה הפנימית שאני עושה עם עצמי כדי למצוא משמעות בחיים. אבל הבאת אותי עכשיו לנושא שלא ידענו אם נעלה אותו או לא, הבאת אותו, אנחנו נעלה אותו.
יאללה.
האמת היא שאני מאמינה שאנחנו בעולם היום במצב קריטי, במצב שהוא דמוי מלחמה. נכון שפה ספציפית אין כאילו מלחמה כמו מלחמת העולם השנייה או מה שהיה, אבל בעיניי, עם כל מי שעיניים בראשו ומסתכל ורואה מה קורה עם השווקים הכלכליים, מה קורה עם הכסף שמודפס פה בלי חשבון כבר 50 שנה, ויום אחד הבועה הזאת התפוצץ, ואמרתי שאני לא אדכה את האנשים, אבל אני כאילו ברמות של להבין שיכול להיות שבשנים הקרובות הכסף שלנו יימחק, מדברים על זה שהפנסיות הולכות להימחק, אני מדברת על זה שחסכונות, וכאילו יכול להיות שהכסף, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות כלכלית ופוליטית בעולם בשנים הקרובות, אני רואה תחזיות של כלכלנים מכל העולם, שמדברים על זה שאנחנו על סף משבר כלכלי רציני, עכשיו לא צריך כאילו להיות גאון בשביל זה, רואים את זה, יש מחסורים, יש לנו חבר בפריז, שסיפר לנו ששבועיים לא היה לו דלק, יש לנו בלונדון, שמים כל מיני measurements, כל מיני צעדים, כדי למנוע בעיות של חוסר באנרגיה, יכול להיות שאנחנו הולכים, עכשיו, אז בוא נשים את זה רגע לשולחן, יכול להיות okay. שאנחנו הולכים למצב שהוא כמו מצב מלחמה. עכשיו, מה עושים במצב מלחמה? אם שלא נדע, אם היינו בגטו, לא היינו מדברים עכשיו על משמעות, היינו מדברים על הישרדות, היינו אומרים מה צריך לעשות בשביל לשרוד, והיינו עושים מה שצריך. כשאין ברירה, כשאין לחם, עושים מה שצריך כדי שיהיה לחם, זה לא זמן לדבר על משמעות. כולם מכירים כבר את הסולם צרכים של מסלו, אין אפשרות לדבר על המשמעות כשאתה לא נמצא בביטחון אישי וכלכלי. אם אנחנו נלך בשנים הקרובות למצב כלכלי, ביטחוני, מדיני, אישי של משאבים, של אוכל, של סחורות, של כסף, שהוא על הפנים, כמו שאתה מתאר שקורה כשהסחירות שלך קופצת בכמה אחוזים, זה אני אפילו לא יודעת לעשות את זה לבד בראש, אבל זה המון.
להמון.
30 אחוז, לא יודעת? אז זה מצריך הערכות פנימית של התמודדות מול מצבי משבר. בזמן כזה אתה שואל, לא אם אני יכול לאסוף מכתביות, אלא האם אני מסוגל, האם יש לי את הבריאות לצאת עכשיו ולנקות, או לעבוד במטבח, או... עכשיו, אם מישהו גר במקום שעלה מ-6 ל-8, יכול להיות שהוא יצטרך לעזוב את הבית הזה ולעבור לעיר אחרת, שבה עדיין יותר, עכשיו, תשמע, אני לא רוצה להגיד שיכול להיות שנגיע לתלושי מזון, כמו שהיה פה שסבתא שלי עלתה לארץ, והיא קיבלה תלושים כדי לאכול ביצה וחמה.
כן.
לא יודעת לאן נגיע. והיה ונגיע למצב של משבר כלכלי של אנשים, לא יהיה מה לאכול ולא יהיה מה לעשות, הם יצטרכו להבין שהשנים האלה, כמו, מה לעשות, הדור של סבא וסבתא שלי היה בשואה, והדור שלנו נתקל בקשיים שלו, וכל דור יש את הדבר שלו, אנחנו נצטרך לתפוס את עצמנו, ולמצוא את הדרך לשרוד, לעשות מה שצריך כדי
אז
לשרוד.
אז מה את עושה? מה את עושה? אני כאילו, אני כאילו הגישה שלי אומרת, אין בעיה, יהיה מה שיהיה, אני כמוך, אין לי טלוויזיה בבית, אני לא זה, אבל מה שמגיע, מגיע, ואני... זה עובר מסננות בסוף, זה מגיע אליי מה שעקותי ואני רואה את העולם, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אתה תדאג תמיד להיות בין החבר'ה שהם יותר למעלה, אין ברירה, כאילו, נכון. אתה תדאג לעשות יותר כסף, תדאג להיות בסביבה הנכונה, תדאג, שים את עצמך ליד האנשים הנכונים, תייצר לך ביטחונות עד כמה שניתן, זהו, זה מה שאני יכול לעשות. ואני במקרה שלי, במקרה שלי גם אומר, ואולי גם במקרה שלך, איך אני גם יכול לתת את הידע הזה לאחרים,
נכון.
שכן מסתכלים ועוקבים אחריי, ווואלה, אולי חלקם גם יעשו את זה.
אם אתה שואל אותי באופן אישי מה אנחנו עשינו, שוב, זה קטע מצחיק, כי אנחנו התחלנו את זה הרבה לפני שהקורונה קרתה, אנחנו היינו שנינו שכירים, לפני הרבה שנים, לפני 10 שנים, אני ובן זוגי היינו שנינו שכירים, שכירים בכירים אמנם, שהרווחנו הרבה כסף, אבל כל הכסף שלנו הלך או למשכנתא מטורללת שהייתה לנו על בית בחיפה בכרמל, או על חופשות בנופשים, ואז שמענו באמת איזושהי הרצאה של איזשהו כלכלן, שהוא הסביר בעצם את המודל הכלכלי הזה, שהוא קצת דומה לאבא עשיר, אבא אני, אבל בצורה יותר מוניטרית, אנחנו הבנו לאן זה הולך, ועשינו מעשה, וזה עוד היה לפני הקורונה, אמרנו, לא יכול להיות שאנחנו רק הוא פשוט הסביר שהפנסיות שלנו יכולות להיות שוות 30% ממה שהם היום. ואז אמרנו, אם יש בחודש, נגיד 100 שקל פנסיה לבן אדם, והיא תהפוך להיות 30 שקל, אז אנחנו בבעיה. ועשינו שינוי של המודל שלנו, מכרנו את הבית, החזרנו את המשכנתא, מינפנו מה שיכולנו, קנינו נכסים בחול, בארץ, כאילו עשינו המון צעדים במסגרת היכולות שלנו, למדנו קצת השקעות, ממש השקענו בזה, תשמע אנשים, אתה יודע זה נשמע כמו משהו של מעמד הביניים ומעלה, אבל תשמע, אנשים מבזבזים זמן על יוטיוב ועל נטפליקס ועל משחקים בטלפון, קנדי קראש, מבזבזים שעות, העולם פתוח, יש בו מלא מידע, יש איך קוראים לו את הבחור המקסים הזה שמלמד שוק ההון, מיכה, ביוטיוב, פשוט יש אין ספור, אנחנו הגענו לכל הדברים האלה, ראינו כל מיני וובינרים, ראינו כל... ולאט לאט למדנו, לא, אף אחד לא לימד אותנו, לא באנו ממשפחה של אנשים עצמאיים, לא ידענו איך לעשות את זה לבד, היינו בני 30 פלוס לכיוון ה-40, ופשוט לאט לאט הבנו שהמודל הכלכלי כמו שהוא קיים, הוא מודל שבא, סליחה, לדפוק את הבן אדם שעובד ורץ במרוץ העכברים, החלטנו שאנחנו לא רוצים להיות חלק מזה במידת האפשר, שוב, כאילו הבנו שאנחנו אולי לא נהיה מיליארדרים מהמודל הזה, אבל לפחות, כמו שאתה אומר, שיהיה לנו ביטחונות, עשינו את הצעדים שחשבנו לנכון, לפזר את הביצים שלנו, ולא שיהיה לנו בית אחד יקר עם משכנתא מטורפת, ולא יהיה לנו כלום כאילו חוץ מזה, ונסמוך על איזה פנסיה של גיל 60.
ביאסת עכשיו איזה חצי מהמאזינים או הצופים.
למה? זה אף פעם לא מאוחר. להפסיק לבזבז את הזמן על שטויות, ולהפסיק, אתה יודע, כאילו לסמם את עצמנו. חלק מהמערכת בנויה ככה, שאנחנו כאילו נותנים את כל האנרגיה שלנו לעבודה, ואז אנחנו באים הביתה ואנחנו כל כך מרוקנים, שאנחנו צריכים איכשהו להתמלא. אז איך אנשים מתמלאים? קניות,
אוקיי,
אוכל,
טיסות, קניות, כן.
אוכל מאוד שיש בו הרבה סוכר ומלח ושמן שהוא עושה היי לא טבעי בגוף, כמו שאמרתי הרבה קניות והרבה טלוויזיה וסושיאל מדיה, כל השטויות האלה שאתה רואה אנשים במשך שנים שלמות אם אתה תצרף את הזמן, רואים חיים של מישהו אחר בטלוויזיה ולא מסתכלים על החיים שלהם, אז נכון, אז יכול להיות שמה שאני אומרת הוא לא פופולרי, הוא לא נעים, זה לא יהיה הפרק הכי מתנחמד שיש לך בפודקאסט שלך, אבל אם נעזור אפילו לבן אדם אחד להגיד וואלה, אני צריך לתפוס אחריות על החיים שלי, ולהתחיל לבדוק מה אני יכול לעשות, כדי לדאוג שיהיה לי כל מיני אפשרויות, כל מיני קריות, ליפול עליהם ביום פקודה, אתה יודע מה? אם מישהו אין לו בכלל כסף, אז אולי הקרית שלו יכולה להיות שהוא ילך ללמוד גינון, והוא ידע לגדל את האוכל של עצמו, שיום אחד הוא יוכל לגדל אוכל, כאילו אם יהיה צריך.
אפלת לי הסימון של אחד הדברים שעזרו לי באמת בקורונה, באיזשהו שלב, אחרי ההשתבללות שלי, זה היה המילה אחריות. אחריות. פשוט החלטתי באיזשהו רגע, אני בתור אב המשפחה שחייב לתפקד פה כאשתי בחופשת לידה, חייב תפקד. ואמרתי כאילו חלס, מה זה משנה מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה אתה זה, אתה קודם כל צריך לי רגע להתאפס על עצמך עבור האחרים, ועכשיו תגיד לעצמך, אני לא אשכח את הרגע הזה, הסתכלתי במראה ואמרתי עצמי, מה אתה מוכן לעשות ומה אתה לא מוכן לעשות?
בדיוק.
זאת הייתה השאלה, מה אתה מוכן לעשות, מה אתה לא מוכן לעשות, איפה אתה מוכן להרים את הסטנדרטים קצת, ובמה אתה לא מוכן לגעת. זאת אומרת, יש דברים שאני יודע שאני לא אעשה לעולם כנראה, ואני חושב שזה אולי אחד הווייק-אפ קולים הכי טובים שהיו לי, ואני רוצה להעביר את זה הלאה מה שנקרא, כי המון אנשים הם סוג של וונאבי, הם נורא רוצים, הם נורא רוצים יום אחד לעשות את זה, ולעשות קורס דיגיטלי ולעשות זה, לכתוב ספר, לעשות דברים, לשווק, לעשות וובינרים, לעשות כל מיני דברים. אז א', תזהה מי אתה בתוך הדבר הזה, תזהה מה החוזקות שלך, מה היכולות שלך שם, ואולי יש הרבה דברים שאתה לא מודע אליהם באמת.
ממש, ממש, מיפוי של היכולות והכישרונות.
לגמרי, וגם יש דברים שאולי אתה גם טוב בהם, אבל אתה לא סובל אותם, שזה גם סבבה, אז תדע שאתה לא רוצה לעשות אותם, ואז יכול להיות שתחליט שאת השיווק שלך תיתן כבר למישהו אחר, תלך תעשה, לא יודע, מתן לשווק דיגיטלי, תבנה איזשהו משפך, שאתה לא טוב בזה, ואתה גם לא תהיה בזה טוב לעולם, בכסף שלך תן למישהו אחר להתעסק, תבין, תלמד, תכיר, את הבייסיק תכיר, חייב, אבל תיתן למישהו אחר לייעץ לך בדבר הזה, ולעשות אפגריד הדבר הזה, לך למישהו, ממש. תשתמש במישהו, ואני חושב שברגע שאני הבנתי את הדברים האלה, התחלתי לעשות כנסים, כי הבנתי כמה חוסר יש לי, ואמרתי, אני חייב את החוסר הזה למלא, בקרבה לאנשים נכונים, זה מה שאמרתי לעצמי קודם כל, קרבה לאנשים הנכונים.
נכון, אתה יודע, זה סוחב אותך קדימה.
לגמרי, אתה הופך להיות הממוצע של 5 אנשים הכי קרובים אליך, אמר את זה ג'ים רון, אחרי זה אמר את זה אנטוני רובינס, חבר'ה, אנחנו צריכים לשים את עצמי, אני אמרתי לעצמי, האויב, אחד הגדולים של עצמי הוא אני, אם לא ה... ואיך אני שבניתי לעצמי...
וזה לא אתה, זה הסכמות שלך על עצמך, זה הסכמות שאתה שבוי בהם.
לגמרי.
הטייס האוטומטי.
בדיוק, הטייס האוטומטי. ואמרתי, את הטייס האוטומטי הזה, הוא כבר ניצח אותי מזמן. אני כבר 40 שנה, 30 שנה, 20 שנה, מנסה לשנות אותו, לא מצליח. אמרתי, אני חייב להביא את עצמי ליד אנשים שיגרמו לי לצאת מהאוטומטים, לשבור אותם, להכניס אמונות חדשות.
נכון.
ויש משפט שאומר שאני מתחבר לחלק ממנו, שכדי להיות אתה חדש, אתה צריך להרוג את אתה הישן, אתה צריך להרוג את הישן שבך, כדי לחדש את עצמך.
אני רוצה להסביר איך עושים את זה אם אתה רוצה.
אז אני רגע אגיד רק מה קשה לי עם זה, ואז תסביר את זה.
כן.
כי אני חושב שהמון דברים טובים קיימים בנו הרי גם מפעם, ולכן הדיכוטומיות הזאת היא קצת קשה לי, של הרוג את עצמך כדי להיות משהו חדש.
לגמרי, אני מסכימה.
וכאילו יש דברים שאתה לא רוצה, אתה רוצה שהם כן יישארו, אבל יש המון דברים שאתה צריך לזנוח. אז כן, מה את אומרת על האמירה
הזאת? אז קודם כל, באמת, אני לא יודעת מה יהיה, כי כל דבר שאתה אומר, יש לי מלא דברים להגיד, אבל...
לגמרי, לגמרי.
יהיה בסדר. קודם כל, כמה טוב שהעלית את הדבר הזה, כי אתה אומר, אני רוצה לתת לאנשים משהו פרקטי, בוא ניתן להם משהו פרקטי, קודם כל, להרוג את הישן, בשום פנים ואופן, אנחנו לא הורגים שום חלק בנו, כל חלק בנו, התפתח מתוך צורך, אני, כל מי שעובד איתי יודע את זה, אני לא מאמינה בהרס עצמי, בעיניי אין דבר כזה הרס עצמי, גם בן אדם שמזריק לעצמו הרואין, המטרה שלו היא לא להרוס את עצמו, ולא להרוג את עצמו, המטרה שלו היא להרגיש יותר טוב, ולהצליח לשרוד עוד יום בסבל הבלתי מתפשר שבו הוא חי, או בתחושת החוויה שלו, ולכן כל מנגנון שנוצר בנו, נוצר בנו איפשהו בילדות, כשהוא שירת אותנו ביכולת שלנו לרצות את הסביבה, לשרוד, להתקיים, להתקדם, ולכן אנחנו בשום אופן לא רוצים להרוג אותו. אנחנו רוצים לקחת את החלקים הטובים שבו, את מה שהוא עזר לנו בעצם להביא לידי ביטוי בחיים האלה, ולעשות איתו מסע ומתן, איזה נגושיישן כזה שבדרך כלל נעשה בשפה שלו, זאת אומרת, אנחנו רואים מה חשוב לו, מה הוא מנסה להשיג אצלנו, מה בעצם, מה הוא רוצה לעשות, כל הזה, המנגנון הזה, מה המטרה שלו, ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו נרחיב עכשיו את האפשרויות, אנחנו נביא עוד דרך, שגם בה אנחנו נשיג את זה, כי להוריד את עצמי, או להכשיל את עצמי, או לעשות לעצמי רע בדרך להצלחה, זה לא כל כך עובד לי. עכשיו, אמרת איך עושים את הדבר הזה, אז קודם כל אמרנו, אנחנו לא הורגים אותו, ודרך אגב גם אי אפשר להרוג אותו, אני תכף אסביר למה, אנחנו פשוט בונים לו אפשרות נוספת, זה כמו שלא הרסו את כביש 4 כשבנו את כביש 2, ולא הרסו את כביש 2 כשבנו את כביש 6, השאירו את כולם, כל אחד משרת את אוכלוסייה מסוימת בזמנים מסוימים, והוא מתאים לזמנים מסוימים, ואפשר גם לעבור ביניהם, אז אנחנו לא מחסלים אף אחד, זה קודם כל להרגיע את הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לתת לך דוגמה, נניח שאתה רוצה לעבור שדה, ויש לך מריצה עם מלאה סחורה טובה, מלאה ירקות, פירות, דברים טובים, אתה רוצה לעבור. עכשיו, יש שתי אפשרויות, יש לך, אתה יכול לעבור את הדרך דוך, הנה, אתה צריך להגיע לצד השני של השדה, אתה יכול לעבור דוך, אבל אין שם כלום, אין שם שביל, כלום, זה מלא מלא אסבים ומלא אבנים, זה לא יהיה פשוט. יש ברור. ליד דרך אחרת, שהיא כבר די סלולה, אתה די בקלות תוכל לנווט משם את ה... את המריצה שלך, אבל היא תגיע לא בדיוק לאן שאתה צריך, זה קצת עוקף, זה יכול מאוד לעייף אותך, זה ייקח הרבה זמן. אז זה בעצם, אני עכשיו מתארת את הרשתות במוח שלנו, שבעצם מאפשרות לנו לחזור על הרגלים. ואנחנו בונים הרגל חדש, על ידי זה שאנחנו פשוט מתאמצים בהתחלה בשביל החדש. אנחנו מתאמצים, אנחנו נעצור כל שנייה, נפנה את האבנים, מדי פעם אנחנו ניתקע, כאילו זה מאוד לא נוח, זה הדבר הזה של לעשות שינוי לטובה, לרעה, זה תמיד להסכים להיות במצב של חוסר נוחות, אבל מה אני יכולה להבטיח? שזה לא לאורך זמן, זה לזמן קצר מאוד. באמת, אנשים אפילו לא יודעים כמה זמן קצר הם צריכים להסכים להיות, הם כל כך לא מוכנים להיות באי נוחות, סתם לדוגמה, אני נותנת דוגמה של אכילה, או דוגמה של אימנות מסושל מידיה וכאלה דברים, כמה מעט זמן אנחנו צריכים להסכים להיות באי נוחות, ברמה של שעות, ברמה של ימים ספורים, כדי להתחיל לבנות את הרשת קשרים חדשה הזאת במוח, שתאפשר לך בעצם להביא את כל הטוב הזה, בוא נגיד שכל הטוב הזה, זה הכישרונות שלך והיכולות שלך, שאתה רוצה להביא אותם למלוא הפוטנציאל שלהם. ויש דרך טובה לעשות את זה, שהיא הרבה יותר טובה מהדרך שאתה הכרת בילדות, אבל בילדות עשית מה שיכולת, כאילו לפי הנתונים, לפי אנשים שגידלו אותך, לפי אנשים שהיו סביבך, וכאילו היית צריך להתאים נורא את עצמך לסביבה. עכשיו אתה פחות צריך להתאים את עצמך לסביבה. לך על זה, תנסוק, אבל זה ייקח לך קצת זמן של חוסר נוחות. עכשיו, מה קורה לשביל בצד? השביל בצד הוא לא לגמרי נעלם, הוא קצת מתכסה בעלים, יכול להיות שיפלו בו אבנים, הוא כזה קצת ישכח, הוא יפוך להיות כביש שכוח, אבל כמו שאתה יודע, וכמו שכל מי שנגמל פעם מסיגריות, או מאלכוהול, או מזה יודע, מספיק שאתה קצת תתחיל, תחזור, והופ, הכביש פתאום שם, זאת אומרת, הוא נמצא שם, והיו לו דברים טובים שהוא ניסה להביא לחיים שלנו, וכאילו ההגנה שלו נשארת, אבל אנחנו כבר רוצים לעבור לרשת החדשה, זה דורש מאיתנו קצת אימון, זה בדיוק מה שאתה עשית, והאימון נעשה על ידי לא עשייה, לא על ידי חפירות, לא על ידי מחשבות, אלא על ידי זה שאני אומרת, אני קמה בבוקר ולא בא לי ללכת לאימון, אבל אני החלטתי שאני נכנסת לחיים שכוללים פעילות גופנית, ולכן זה לא חשוב שלא בא לי, אני שמה בגדים, אני שמה נעליים, ואני אומרת לה לא בא לי, בוא, אני יודעת שלא בא לך, אנחנו הולכים להתאמן, כאילו אני פשוט לא שמה נעליים. לשיט שמסתובב לי בראש.
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך אחלה אנלוגיה, אהבתי אותה מאוד עם השביל הזה, ואני מקווה שאנשים הבינו ולקחו אותה, כי זה אחלה אנלוגיה, באמת שההתחלה תהיה כמו דרך תחשים, לא קלה, מה לעשות?
ולא נוחה,
אבל...
ואנחנו ממש בורחים מהחוסר נוחות, ממש.
נכון, אני מסכים איתך, וכשאני עובד עם בעלי עסקים, אז... הם לא נופלים בפוסט העשירי או בוובינר החמישי, הם נופלים במחשבה על הפוסט הראשון לפעמים. רק על זה, או אחרי הפוסט הראשון. לא היו לי מספיק תגובות, לא היו לייקים. נכון, אחי. או לא עשה וובינר, אפס קנו. אחלה, אחי, תתמיד בזה, תשתפר, תראה כמה פעם הבאה אתה מביא, פעם הבאה תעשה משהו אחרת קצת.
שים לב, מה שעוצר אותם זה מחשבה. זה לא שמישהו אמר להם... אסור לך יותר לעשות וובינר, אף אחד לא אמר את זה.
נכון, אז לגמרי, אגב, כל מה שאת אומרת, אני כאילו ישר מקביל את זה, רגע, NLP, הכל אותו דבר, את כאילו למדת זה כנראה ב-CBT, או בכל מיני מקומות שלך, ואני כאילו אומר, רגע, אני ממש שומע את זה בשתי אוזניים עכשיו, כאילו, ועושה הקבלות, והיה לי עוד משהו אחד להגיד, אני, דבר נוסף, שאתם יוצאים מאזור הנוחות, לפחות בהתחלה, אתם בונים עכשיו איזושהי דרך חדשה, שבסופה של הדרך הזאת, יהיה משהו מדהים, אם תתמידו, לאורך זמן, וקוראים לו זהות חדשה.
ממש, בדיוק.
זהות חדשה. והזהות הזאת היא תבוא, כמו שאת אומרת, בהתחלה היא לא באה בכיף, כי בהתחלה אין את הזהות הזאת, אז הקולות הפנימיים הם של הזהות שלי, של הדי הישן, או של איטל הישנה, ולאט לאט הקולות האלה קצת פחות, וקצת פחות, וקצת פחות, אבל בהתחלה הם נורא חזקים, מה אתה צריך את זה, עזוב, אתה לא תשתנה, עזוב, אתה תישאר אותו דבר, מה אתה חושב, אתה ביג שוט, אתה לא תצליח, בן אדם, 20 שנה אתה לא מצליח, אתה גם עכשיו לא תצליח, אל תדאג, כל מיני קולות כאלה. ואז אם אתה אומר, כמו שאת אמרת, סבבה, הקולות האלה הם טבעיים.
הם לא ילכו, הם לא ילכו.
הם לא ילכו, בטח בטח בתור התחלה.
נכון.
בסדר, אבל אתה מבין שזה טבעי, אתה לא מקשיב להם, ואתה שואל את עצמך את השאלה הבאה, וזו שאלה בעיניי מאוד מאוד פרקטית. מה האדם שהייתי רוצה להיות היה עושה?
נכון.
ואם התשובה היא קם והולך לעשות את הספורט הזה, עם הקולות הפנימיים שלך, קום, סליחה לביטוי, פאקינג, לך לספורט ותעשה אותו, תתמיד בדבר הזה, ואחרי חצי שנה, שנה, שנתיים, אתה כבר לא תזהה את הבן אדם הישן.
ממש.
ולפעמים פחות.
ועוד משהו טוב, זה שהזהות החדשה הזאת, היא מדבקת. היא גם מדבקת בתוכך, זאת אומרת שברגע שאתה you conquered, כאילו כבשת משהו מסוים, אתה מסוגל לעשות את זה לעוד דברים. אתה אומר, רגע, עשיתי את זה בספורט? אין שום בעיה, אני עושה את זה גם בזה, אני עושה את זה גם בזה. ויותר חשוב מזה, זה גם מדבק אחרים. הילדים שלך רואים את זה, ההורים שלך רואים את זה, החברים שלך רואים את זה, וזה מדבק גם אותם, אתה עוזר לכל הסביבה שלך להשתנות לטובה. זאת בדיוק הסיבה שג'ים רון אמר, שאתה הסכמה של חמשת האנשים הקרובים אליך, כי אם אתה נהיה יותר טוב, אתה מתחיל למשוך את כל האנשים סביבך קדימה, ואת אלה שלא, זה כבר נראה לי לפודקאסט אחר.
לפודקאסט, לפרק אחר, וחשוב לומר, לא צריך שניים לטנגו, לפעמים בן אדם אחד שמשתנה, משנה ממש. את הסביבה שלו, ואני אתן בהחלט. דוגמה, הבן שלי בן 5.5, ולפני בערך שנה, חצי שנה, לא יודע מתי, הוא הגע דבר מגניב, הוא הגע חיבוק משפחתי לפני השינה.
אוי.
ילד בן 5, 4.5 הוא היה, משהו כזה, ילדה, הבת שלי היא היום בת 3, ואני ואשתי, וכאילו אמר, חיבוק משפחתי, לפני השינה, אנחנו בבא, כאילו בחדר שינה שלהם, מקרים ספרים וזה עניינים, והוא החליט שאנחנו עושים חיבוק משפחתי, זה כבר איזה שנה, לא כל יום, אבל בערך פעמיים בשבוע יש חיבוק משפחתי של כולם, וכולם מנשקים גם את כולם, והם, הם עוברים בין כולם ומנשקים, רק לי אסור לנשק את הבת שלי, כי יש לי זיפים. היא אומרת לי, אבא, אבל אתה לא מנשק אותי. אני אומר לה, בסדר, אורי, בסדר, אבל היא, כן, היא נותנת לי נשיקה פה לפחות. אז הנה, זה, וזה מדבק, וזה מדהים, זה, מדבק. זה מגניב, זה מגניב. אז זהו, זה ככה בעיניי מה שצריך לעשות לפחות בתור התחלה, ואז שבונים את הזהות החדשה, משם בהחלט אפשר להתחיל להתפרע.
נכון.
ושוב, אני אומר לכם, אנא מכם, אתם לא מצליחים לבד, לכו לרמת הסביבה, זה תמיד השינוי הכי פשוט, ללכת לבייסיקס, מה שנקרא, אל תשנו אמונות פנימיות עמוקות של שנים, זה שאפשר לעשות, זה הנומר שלו, הולכים ל-CBT, הולכים ל-NLP, אפשר לעשות שינויים ב-10 דקות, רבע שעה, לפעמים, מטורף, אבל רוב האנשים יהיה להם קשה, לא הצליחו, או בוא נגיד בסטטיסטית, זה לא תמיד פשוט, ולכן רמת הסביבה היא רמה שאני מטיף לה, לעשות שינוי, קחו ליווי, לכו לקבוצת, לתוכנית ליווי כזאת או אחרת, לכו לקורסים, גם פה צריך להיסייר, לא קורסיסטים סדרתיים שעוברים מדבר, דבר, 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 ולא הולכים קדימה, רק נכון. מתפתחים לרוחב.
וגם אני רוצה להגיד שתרגול מאוד פשוט לעשות אותו, שכל אחד יכול, זה תרגול של להיות בחוסר נוחות. כי אני אומרת לך, יש משהו בתרבות המערבית שמאוד מפחד מחוסר נוחות. שים לב שהרבה ממה שקרה בקורונה וכל מה שהם כזה מכוונים אותנו אליו, הוא כדי שלא יהיה לנו לא נוח. ואנחנו צריכים להתרגל, תשמע, סתם דוגמה, שכשהיינו בתאילנד, אז בחדרי כושר שם אין מזגנים, הם מתאמנים בחום. גם חדר כושר חדש, דנדש, מהניילונים, אין בו מזגנים. כאילו הם אומרים, זה יותר בריא להתאמן ולהזיע, וזה מוציא רעלים, לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שנהיה פה כזה חוסר מוכנות לכל אספקט של 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 אי נוחות. חם לי, אני מדיקה מזגן, קר לי, אני מדיקה חימום, כואב לי הראש, אני ישר לוקחת כדור. כאילו חוסר מוכנות להיות במקום שרגע לא נוח לי. ודרך אגב אומרים שחלק מהבריאות של הגוף האנושי זה ללמוד להיות בחוסר נוחות גופנית. זה כל השיטה הזאת של וים הוף שמדברת על מקלחות קרות וזה, זה עושה טרנזקציות מאוד מאוד חזקות בתוך הגוף, כשאתה נותן לו להיות במצבים שהוא לא דווקא נוח לו. זה לשבת על ספיים קרבולית ומפזר חום ברגליים ולראות נטפליקס, זה לא הדבר הכי מקדם ובריא לבן אדם. אבל אנחנו כל כך עוטפים את עצמנו בפינוק ובנוחות הזה. צאו מהנוחות שלכם, תעשו דברים לא נוחים, תצחצחו שיניים ביד השנייה, תקומו חצי שעה קודם, ודווקא כאילו לא בקצה של לענות את עצמנו, אלא באמת לעשות דברים שכרגע לא נוח לי, קר לי כרגע, רגע אני אהיה בקור הזה, אני ארגיש איך זה מרגיש באור, אני ארגיש איך זה מרגיש, אני אסכים להיות במצוקה הזאת, ולהבין שלא קורה לי שום דבר כשקצת לא נוח לי, ואז אנחנו מתרגלים את זה שגם בגדול, בחיים שלנו, אני מוכנה להיפגש עם אנשים חדשים, אני מוכנה לעמוד בפני קהל, אני מוכן לצאת עם מישהי לדייט, אני מוכן לעשות דברים לא נוחים, כדי לקדם את המטרות היותר גבוהות שלי.
אני חושב שזה אולי הפאנצ' ליין של כל הפרק הזה, אולי הדבר הכי חשוב שבאמת, שככה נתנו לו במה, ושלפחות שלי נופל האסימון, כמה זה משמעותי להתאמן בחוסר נוחות, להתאמן ממש. בזה שלא יהיה לך נוח, אתה רוצה עכשיו את האוכל, אתה תחכה חצי שעה בכוונה.
לגמרי, בדיוק.
כן,
אתה רוצה עכשיו קפה? תגיד לעצמך לא? בעוד חצי שעה קפה. זה גם עושה לנו איזשהו ויסות בדופמין, זה סופר חשוב.
אימון, פשוט להתאמן. אני אתן סיפורון קצר ככה לקראת סיום. אני פעם עבדתי בנדלן בארצות הברית, גרתי בקווינס, נסיעה כל בוקר של שעה וקצת לניו ג'רזי, עבדתי עבור בחור אחד, קנינו דירות, עשינו פליפים, ומכרנו, שיפצנו, מכרנו, עבור אותו בחור. והיה איזה פעם אחת שאני מכרתי דירה לאיזה מישהי, זה היה בנוארק, או כן, בנוארק או משהו כזה, מי שמכיר ככה, ניו ג'רזי, וזה היה יום שלג, היה כאילו, היה כמה ימים של שלג שאף אחד לא הולך לעבוד. אף אחד לא הולך לעבוד, לא בנקים, לא כלום, שום דבר לא פתוח. 4 ימים, כל ניו יורק סגורה. רק דברים כאילו שאתה ממש חייב, אולי היה איזה סופר קטן פה, סופר קטן שם. והיא אמרה לי הבחורה, תשמע, אני כאילו, רק היום אני יכולה לבוא לחתום על הדירה, אין לי ברירה, אני לא יכולה, אני צריכה לטוס, אני צריכה לנסוע, אני צריכה פה, אני צריכה שם. ואני מסתכל על עצמי, אני אומר, רגע, מה אני עושה? אני מפסיד את הדבר הזה? נראה לכם שאני מפסיד את הדבר הזה, אני עכשיו זה. בקיצור, אני קם בבוקר, 4 בבוקר, נסה להזיז את השלג מהגלגלים של האוטו, לא מצליח, שעתיים לא מצליח, לא מצליח, האוטו מלא שלג, כאילו עד, כמעט עד לחלון, בוא נגיד כאן, אולי קצת פחות, לא יודע, מהחלון. בקיצור, עולה על רכבת למנהטן מקווינס, משם עולה על רכבת אחרת לניו ג'רזי, משם יורד, לוקח אוטובוס, בסביבה רק של שחורים, שזה לא כל כך נעים, חבר'ה, לא בקטע של רייסיסט או משהו כזה, אבל לא נעים, אני בן אדם לבן היחידי שם שעולה על האוטו, לא מרגיש בנוח בכלל, נוסע לזה, מגיע למשרד, אני היחידי במשרד, הבוס לי לא נמצא, אף אחד לא נמצא, היא מגיעה, הייתה מרחק 7 דקות שלה מהבית שלה, הגיעה, אני מחתים אותה, ואז כבר לא היו אוטובוסים, הולך לרכבת 40 דקות בשלג, ואומר, וואו, אתה אלוף, וואו, אתה אלוף, וואו, אתה אלוף, לא על החתימה אפילו, על זה שעשית, שקמת, שהלכת, לא עזוב, היה מצליח, לא מצליח העסקה, מגיע הביתה רטוב, גמור, שבור, אבל יודע שאני כבר בן אדם אחר.
נכון. הערה,
ממש, הערה.
ממש, הערה.
ואני מזכיר את זה המון פעמים בוובינרים שלי, שאני, זה היה יום שעברו כבר איזה 15 שנה, הוא לא, הוא כאילו חקוק, יש את היום, את החיים שלפני ואת החיים של אחרי היום הזה. זה היה איזה מין גושפנקה, that's it, you can do it, you can do everything, כאילו.
ממש.
אז זהו, זה ככה סיפורון ככה לסיום. ליטל, אז מה אם אנשים עכשיו נגיד היו רוצים, את יודעת מה, שאלה ככה, שאני בדרך כלל אוהב לשאול ככה לסיום, מה, תספרי קצת על ההשפעות עלייך, מי השפיע עלייך בחיים האלה, זאת אומרת איזה ספר, מנטור, סרט, משהו שככה קצת נכיר את האישיות שלך.
אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו חגים כזה באותם מעגלים, ועולם ההתפתחות האישית מאוד מאוד מדבר אליי, תמיד דיבר, ואני בשנים היותר מוקדמות מאוד מאוד הייתי מתעניינת בכל התכנים של העצמה, ולויז היי הייתה מישהי שפתחה לי ככה גם את הראש וגם את הלב להבין את הכוח של החמלה, קודם כל העצמית בריפוי שלנו. אני יכולה להגיד לך שזה אולי הדבר המרכזי שאני מנסה היום ללמד אנשים, אתה לא מאמין כמה זה קשה לגרום לאנשים להיות נחמדים לעצמם, להיות חומלים על עצמם, לאהוב את עצמם, זה אולי הדבר שהכי קשה, אני יכולה לגרום למישהו להעריך את עצמו, ללכת, אבל שנייה להסתכל על עצמו במראה ולהגיד, וואו, תודה, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך על מה שעשית, אנשים פריק אאוט, הם לא מסוגלים לעשות את זה, זה פשוט לא יאומן. אז זה, היא באמת פתחה לי את הדלת, ואחר כך בשנים שבאו אני מאוד מאוד נכנסתי לתוך העולם הזה של הנוירוסיינס, להבין איך הכל, יש לנו את הכל פה, איך המוח שלנו קולט דברים, איך הדרך שבה אנחנו בעצם מאבדים את העולם מבחוץ, משפיעה על הבריאות שלנו, משפיעה על ההתנהגות שלנו, ו-how to hack it, כאילו איך אנחנו יכולים לפצח את הרשתות של המחשבות שלנו וההתנהגויות שלנו, כדי לפרק את מה שלא מדויק, לשים אותו בצד, ולהיות יותר מדויקים כלפי עצמנו. אז זה באמת כל הגרג בריידן וג'ו דיספנזה וברוס ליפטון שאני עוקבת אחריהם בשנים האחרונות, ופרופסור קופרמן מסטנפורד, וממש מלא מלא כאלה שהיו מוכנים לעשות את הקפיצת אמונה הזאת ולבדוק מה יש שם במיינדפולנס, במדיטציות, בתורות העתיקות, בין אם זה התורה היהודית של הקבלה, בין אם זה בבודהיזם, שהם בודקים את ה, בעצם איך זה מתחבר לעולם של המדע, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לחיות חיים יותר טובים, בעזרת עצמנו, בעזרת הכלי שהוא אנחנו.
לגמרי, לגמרי. אדם אחד שהיית רוצה להיפגש איתו, חי או מת, לשבת על קפה, ארוחה, סתם לשיחה, מישהו שככה...
האמת שאני מאוד מתגעגעת לסבים שלי, אז נורא הייתי רוצה לפגוש אותם, לשחק איתם רמי בגן עדן.
רמי, וואלה.
אני בטוחה ששם הם נמצאים.
טוב, מעניין, מעניין. יפה, ליטל, תשמעי, איפה אנשים עוקבים אחריך, רואים אותך, מגלים עוד מהטוב שיש לך לתת?
אז אפשר לגלות אותי באינסטגרם וגם בפייסבוק, ויש לי אתר שזה ליטל אסיף, COIL, וביוטיוב יש לי הרבה 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 סרטונים שבהם אני נכנסת לכל הנבחים של ההסברים שאני נותנת, על איך לעשות עבודה עם עצמנו ולעשות איזשהו איזון גם של סטרס, גם רגשי, גם מנטלי. יש הרבה הרבה חומרים שככה אני נותנת בחינם ברשת, כדי שאנשים כבר יצליחו להרגיש יותר טוב במהירות.
מדהים, מדהים, מדהים. טוב, חברים, אני מקווה שזה עשה לכם חשק לעקוב אחרי ליטל. אני אמרתי לכם שאני שבוי כבר מזמן, לכן היא גם פה. זהו, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אני מקווה שלא דחדחנו יותר מדי אנשים. אני כן חושב שעשינו פה, אבל משהו מאוד חשוב. אחד, פתחנו עיניים קצת לאנשים, וכדי שיראו מה שנקרא כל האמת בפרצוף, גם אם היא לא נעימה, אבל שינסו למצוא פתרונות לדבר הזה, ולהביא איזה פלן בי, ולא להישאר באותו לופ, באותה סיטואציה. אז אני מקווה שאת זה הצלחנו לעשות, חברים, תרשמו לנו בתגובות, האם באמת לקחתם את זה, האם לקחתם דברים אחרים, מי שצופה בנו, מאזין לנו בספוטיפיי, אז מוזמן גם לדרג, או באפל פודקאסט, וזהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא, חברים יקרים, אז תודה, ולהתראות.
ביי.